טוב, שלום לכולם, שישמעו שאני לא דבר עם עצמי.
בוקר טוב,
היום יום שני, י"ג באדר א', תענית אסתר קטן, לא שמעתי. שמעתי אנשים אומרים פורים קטן, שושם פורים קטן, תענית אסתר קטן זה לא מתנדבים, זה כבר, גם עברו כבר השובבים, כאילו, אי אפשר להגיד למישהו עכשיו תצום עוד איזה יום כזה ככה, באמת השובבים, כן, לא, כבר נגמר הכל, זה כבר אין סיבה, אבל פורים תמינו, למה? יש כלל בשתי קצוות בלוח השנה היהודי, ותכף להבין למה אני מדבר, כי יש כמה וכמה אירועים כאלה על גבי הלוח, אבל יש לנו כלל, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. לשון, לשון חז"ל זה מרבין, נו, 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 במה מתחלפים, מרבין בשמחה, ומי שנכנס על ממעטים בשמחה. אם אני מסתכל בשפה העברית על שתי הסגנונות שאנחנו העלינו עכשיו, אז אנחנו משנכנס אדר מרבים, שנכנס עד ממעטים. מה עושים בשאר החודשים?
בשמחה.
שמחים כל הזמן. למה? כי באדר צריך להרבות ממה שיש, ובאב להוריד ממה שיש. זאת אומרת שבכל החודשים צריכים להיות שמחים. אז הנה, הנה לנו אסמכתא מדוע צריך לחגוג גם את פורים קטן, מחר פורים קטן, כן? אז הערב כבר נכנס פורים קטן, י"ד, כן? אנחנו היום בי"ג, אדר א', תשע"ו, אנחנו בשיעור בספר הכוזרי ולא בהלכות פורים ומגילת אסתר, ואנחנו נמצאים במאמר הראשון בפסקאות ס"ב, ס"ז, כפי שכתוב על הלוח. היום אנחנו נשתדל בזמן שיש לנו להתמקד בפסקאות הללו. לפני שניכנס לתוך הפסקאות, אני רוצה רק ככה לתת הקדמה. תראו, כשאנחנו מדברים על הפילוסופים שאנחנו מוצאים בספר הכוזרי, אנחנו מדברים על הפילוסופיה שהייתה אז, כבר בתחילת האלף השני למניינם של אותם נוצרים שספרו את הזמן של הצלוב, כן? זה פחות או יותר תקופת חיים של ריהל. כלומר, אנחנו מדברים על תפיסה פילוסופית שהייתה לאחר שהייתה זליגה, וצריך לדעת, את זה ככה בידיעה כללית, שהפילוסופיה, פילו זה אהבה, סופיה זה חוכמה. כלומר, הייתה אהבת החוכמה, אהבת הידיעה. היו אנשים שהתעסקו בזה, התעמקו בזה, מתוך אהבה של הנושא. חקרו ובדקו. הפילוסופיה באמת הראשונית, אנחנו מוצאים, היא מקבילה פחות או יותר לסוף זמן בית ראשון, היא הייתה במזרח, בארצות המזרח, ולקראת סוף בית ראשון, תחילת בית שני, לא ברור בדיוק, אבל היא התחילה לזלוג מערבה. כלומר, הפילוסופיה, שאנחנו מדברים עליה היום, פילוסופיה מודרנית היא מונחת, מבוססת, על יסודות עתיקים מאוד, אבל בשינויים שלא ניתן אפילו להבין איך זה קרה, ולמעשה אחד היסודות הפילוסופיים שהעמיקו אז באותה תקופה לפי אותם כלים, אותם ידיעות, אותם מחשבות שהיו אצל הפילוסופים במזרח, לאחר מכן זלגו אל המערב, הנחות יסוד שנבעו או מתוך תובנה כזו או אחרת או מתוך הרמת ידיים. ותכף אני אסביר למה אני מתכוון. הפילוסוף עובד על גישה שאומרת אני בכוח מחשבתי, שכלי, רעיוניי והגיגי, פעם נחזור על המילה מחשבותיי, בחקר מעמיק, אכן כן, לא כל אחד עסק בפילוסופיה. אז קוראים לזה בלב, באמת אנשים שאהבו את החקר. לא היו אנשים שסתם שיימים להם בבוקר. באמת, הם היו אנשים שאהבו לחקור. כלומר, הדברים שהם נאמרו, הם לא נאמרו סתם מן השפה ולחוץ, אלא מתוך מחשבה, מתוך חקירה, מתוך השוואה, מתוך באמת בדיקה מעניקה של התובנות האישיות של כל פילוסוף ופילוסוף. ואכן, לא לחינם מתפעל הרמב״ם מאריסטו. כי לא, אריסטו לא היה סתם עוד אחד מהפילוסופים המפוזרים בקצווי תבל אז. באמת אריסטו היה דוגמה לאדם שיגה ואימץ את מוחו ואת מחשבותיו לשיא השיאים האנושיים שיכול היה אדם להגיע. ויש מה להתפעל מזה, כלומר זה לא איזה חוכמולוגי כמו שיש לנו היום. הוא באמת היה ראוי להיקרא חכם פילוסוף. באמת השתמש בחוכמה, בשכל. אנחנו צריכים להבין שהתורה לא שולדת שכל, היא לא יכולה לשלוט שכל. כן? התורה עצמה היא שכל האלוקי, היא לא יכולה לשלול. אבל יש אנשים בטעות שחושבים שאם הם יוכיחו שהמדע, כן, סותר את היהדות, אז היהדות מקבלת את הנפח הראוי לה, וזאת טעות. זאת טעות יסודית לחשוב כך. התורה לא שוללת שכל, כלל וכלל לא. אנחנו נראה את זה בדברי ריאה. כלומר, למעשה, הפילוסוף יש לו נקודה אחת שהיא בעייתית. אני לא יודע מי שפה פעם ראה את ההצגה ששמה קנה על הגג. יצא גם סרט על זה. בזמנים שהייתי יותר צעיר, אתה זוכר? היה סרט, הצגה, קנה על הגג, על המסורת היהודית, על כל מיני דברים שקוראים ליהודים בערבות רוסיה אז. אני עכשיו לא נכנס לתוכן העלילתי, אבל אחד הדברים שכל הזמן היו קשים לשחקן הראשי שם בתפקיד, זה היה שבירת המסורת. אשר קוראים לו כל מיני אירועים קשים בתוך המשפחה או בעיירה, הוא צועק, רגע, מסורת, מסורת. יש גם טעות שהשתרשה וצריך לעקור אותה. מסורת זה לא, לפי ריאל ודאי, זה לא מה שסבת לחשה לנכד לפני שהוא הלך לישון, תגיד שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, וסיפרה לו את סיפורי סבתא, כלומר, סיפורי הבריאה על פי סבתא. זה לא מסורת. ובטעות אנשים חושבים שמסורת זה מה שאבא אמר לבן, והסבא אמר לאבא וכו' וכו', ואנחנו ככה רגילים לדבר. מסורת, בוודאי בלשונו של ריאל, זה העניין האלוהי. כלומר, מסירה ממשית, ודאית, מוכחת. כלומר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. הוא לא סיפר לו סיפורים ואגדות. הוא מסר לו מסירה ודאית מוחלטת של התורה. כלומר, בלי כל מיני הוספות של אגדות וכל מיני דברים שנוספו עם השנים. לא שאנחנו עכשיו אומרים משהו כנגדה, נגד המדרשים למשל. לא, אבל בתפיסה צריך להבין שריאל מדבר על מסורת, הוא מדבר על העניין האלוהי. העניין האלוהי שווה ולשום ריאל נבואה. כלומר, דבר שהוא מוכח מעל לכל ספק. אבל בי שגם נביא חייב להיות אחד מהצימנים שלו שהוא חכם. כלומר, הוא עובד בכלי השכל. יש לו שכל. אנחנו מכירים את זה גם מנבואות שלמדנו. איך הקדוש ברוך הוא ככה עולה לי בראש עכשיו מהר, אומר לי, ירמיה, מה אתה רואה? הוא לא, אין שקל, אני רואה. כלומר, האם זו ראייה שצריכה לחייב שכל? לא, כל ילד יכול להגיד, אם יש כדייה פורחת, עכשיו להזמן, אני יודע, יש שכן הוא רואה. מה זה אומר? ברור אומר לו מה זה אומר. הוא אומר, תפיל את הראש, תפיל את המחשבה, תנסה להבין מה זה. הוא אומר, אני לא יודע. כלומר, יש מצבים שהשכל הוא לא מנותק מן התורה, הוא חלק בלתי נפרד ממנה, והתורה לא שוללת לשכל, אנחנו נראה את זה בפנים אחר כך. כלומר, הפילוסופים, כן, יש להם תפיסה שאמרה, או שאני יכול להוכיח דבר בצורה שכלית, אישית, פרטנית, אני אריסטו, אני אפלטון, כן? אני מוכיח דבר כזה בשכלי. בחקירה שלי, צריך לדעת, הם היו באמת אנשים שעסקו בתוכן הפנימי של המחשבה בצורה באמת אמיתית וכנה, מבחינתם, כל ההשקפה שלהם. כלומר, אנחנו לא יכולים לפסול את דבריהם ולהגיד שהם שום דבר. צריך לבדוק את הדברים. אכן, אריסטו הניח מתוך הרמת ידיים. יש דברים שהפילוסופים, אוהבי הידיעה, אוהבי החוכמה, כן? אמור לחוכמה, אחותיה, כן? היו מחוברים אל החוכמה. הוא ניסה להבין את קדמות, כלומר, את ההסבר למציאות העולם. כן? כמה מאיתנו יושבים ומתבונים ושואלים את עצמם, נו, העולם הזה, מה זה העולם הזה? לנו אמנם יש מסורת, כלומר יש לנו עניין נבואי שעבר, ואנחנו יודעים בראשית ברא אלוהים, אבל אפילו בראשית ברא אלוהים, כמה אנשים יושבים ודנים ולומדים בעצמם ומעמיקים להבין מה פירוש בראשית ברא אלוקים, מה זו הראשית הזו, מה זה הבריאה הזו. כמו מישהו צריך לאהוב את זה, צריך לאהוב את החוכמה הזו, צריך לאהוב את החקר הזה, כדי להבין את שורשי הבריאה. ואריסטו היה אחד מהם. הוא בודק, הוא בודק, ובסופו של דבר, בחקירה הוא מגיע למסקנה המעניינת מאוד. היות, והוא לא יכול להוכיח, לא יכול לתת לעצמו בסדר הגיוני, בלוגיקה מחשבתית, את העולם הזה מתי הוא התחיל, כי אין לו שום יכולת שכלית, כמובן עם שכל, עם חוכמה, בהיקשים, בכל מיני משוואות, מתמטיות. בסדר, הלוגיקה והמתמטיקה, וצריכים להגיד מה אני אומר, מאמר מוסגר, בזמנם הפילוסופיה והמדע הם היו אחד, היום זה נפרד. פעם התפיסה הפילוסופית אמרה שהמדע הוא הילד של הפילוסופיה, כלומר הפילוסופיה היא אם כל המדעים. כרגע התפיסה. היום אנחנו יודעים שזה לא כך. לקראת ימי הביניים פחות או יותר, נפרדה הפילוסופיה מן המדע. וכל אחד הלך את דרכו. אבל עד אז, התפיסה הייתה שמדע ופילוסופיה זה אחד. היא המייצר, הפילוסופיה, המחשבה היא זאת שמביאה את החוקר לחקור מדעית כללים מסוימים. מתוך המחשבה הפילוסופית, אולי כך, אולי אחרת. היום אנחנו יודעים שהמדע עושה דבר הפוך. הוא לוקח את הכללים הידועים ומנסה להוכיח אם הם נכונים או לא. אבל מה עושה פילוסוף? שבכוח המחשבה שלו מגיע למצב שבו הוא אומר אין לי שום יכולת שכלית להבין דבר מסוים, אז מה אני צריך להגיד אותו? עד אז אני מוביל. הוא היה כל הזמן. אני מרים עליי. כלומר, זה לא שאני עכשיו קובע עובדה מוכחת, אלא בגלל שאין לי יכולת להוכיח, אז אין לי ברירה להגיד טוב, כנראה שזה קדמון. כנראה שזה היה כל הזמן, אוקיי? זה רק דוגמה. אנחנו, אם דיברנו מקודם, בשיעור הקודם, בסעיפים הקודמים, על העניין הזה של השפות והרשות, ואיך התגלגלו העמים, וכו' וכו', כן, אתם זוכרים, ככה זה היה קצת מזמן, שבושים וכו'. זה מוביל אותנו פה, בפסקאות הבאות, לנושא שמספירת הימים, מבריאת העולם, הפך להיות שאלה עקרונית, והספירה של השנים של בריאת העולם הפכה להיות משנית. ובפסקאות הללו אנחנו עוברים לעיקרון בחידוש שמחדש ריאה. אנחנו נראה את זה בהמשך. חידוש שאפשר אפילו להגיד אולי שהרמב״ם לא היה מעז לכתוב את זה, ובאמת הוא לא כותב את זה ככה. הרמב״ם מתייחס לדברים הללו במורה לבוכים בחלק השני, אבל הוא לא מגיע לדברים, הוא מחדש פה את זה חידוש, ואנחנו נראה שהרמב״ם לא אומר אותו. מסיבות אגבו. אבל ריאל כן. ובואו נראה את הדברים בפנים. אמר הכוזרי, אני בפסקה סמך ב', נניח שאני טענתי כנגדך באספסוף. כלומר, אם אתה בא וטוען שיש לכם ספירה של בריאת העולם, ואני בא אליך עם טענה שזה איזו קבוצה שולית באוכלוסייה הכלל עולמית, הגיאופוליטית, הגיאו-מדינית, בעולם. זה מקבוצה כזו זנוחה על גבי הגלובוס. ובעם שאינם מסכימים על דבר אחד, שעניינם הוא כל הזמן לסתור דברים, לא להסכים על שום דבר. מה זה מין דובי לא לא, אני זוכר שהייתי ילד, סליחה לא שהייתי ילד, שהיה לנו ילדים קטנים, היה מין דבר כזה שקראו לו דובי לא לא. רצו לחנך ילדים לא להגיד כל הזמן וכל דבר לא. אז המציאו את זה מין דבר כזה שקראו לו דובי לא לא. כל דבר שהם היו, שומעים, היו מפוך. אז דובי לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא, הכל לא, לא. ניסו להם בצורה, אז חשוב הפסיכולוגים שזה עובד, לשנות את הקפיצה שרווחה אז בצד הילדים, להגיד לכל דבר לא, להגיד הפוך. אתם מכירים את האנשים האלה שאתה אומר יום, להגיד לילה, אתה אומר בוקר, להגיד צהריים, כן, לא משנה, העיקר לא להסכים איתך, כן, הייתה קבוצה כזאת בהודו, של אז, שכל עניינם היה לסתור כל מה שרק אפשר, וגם בינם לבין עצמם, אני לא יודע בכלל איך אני אשבור אחד עם השני, אבל כן, הייתה קבוצה. אז אומר המלך הכוזרי, בסדר, אם אני בא אליך ומנסה לשלול את תפיסתך לגבי ספירת העולם, לגבי העולם כנברא על ידי אותה קבוצה, טוב, אני מבין שאתה יכול להגיד לי, תשמע, איזה דוגמה אתה מביא לי? זה באמת, זו דוגמה לא רצינית. ואני אסכים איתך, נכון, אבל לא הבאתי חמישה. ואני רוצה לשאול לך שאלה אחרת. היטבת לאשי, יש לך נבואה, יש לך מסורת, כמו שהגדרנו אותה, כן, לא בלחישות של סבתא וסבא, אלא באמת מעבר של ידיעות בצורה הנבואית המוחלטת הברורה, אז סתרת אותי. אבל מה תעשה מול טענה אחרת? אומר המלך, ומה זה תאמר בפילוסופית? באותם אנשים אוהבי החוכמה, אוהבי הידיעה, אוהבי החקר. והם במחקר ובדקדוק במקום שהם, כלומר כל אחד, לפי דרגתו, לפי מעלתו, המחקרית, העיונית, השכלית. מה תגיד כלפיהם? והסכימו על נצחיות וקנות לעולם. הרי הפילוסופים, הם מניחים הנחת יסוד שהעולם היה קדמון. כך אומר אריסטו, העולם היה קדמון. למה הוא הגיע למסקנה שהעולם היה קדמון? כי הוא לא יכול היה בשכל לתפוס נקודת זמן כלשהי על בריאת העולם. אז זה הביא אותו למסקנה שאין ברירה, אני מרים ידיים. אני לא מגיע לשום דבר, אז כנראה הוא היה כל הזמן. רבותיי, זה חשיבה לוגית. יש בזה היגיון. אנחנו לא נגיד שזה משולל כל יסוד. עובדתית זה קיים. אני לא יכול להגיד לך ממתי, אז כנראה זה היה כל הזמן. יש היגיון מסוים בדבר הזה. הוא אומר, אלך כוזרי, סליחה, מה אתה עושה מול התמודדות של דבר כזה? הוא משיך הלאה, והסכימו על נצחיות וקדמות העולם. ואין זה עשרות אלפים, ולא אלפי אלפים, כמו שביהדות, כן, 5,000, מה אתה מדבר? אלא מה שאין לו תכלית, כלומר אין לו התחלה. זה מה שהוא קיים לעד, היה, הווה, יהיה, לא יודע, אבל היה. העולם הזה היה מאז ומעולם נצחי כדור. אנחנו יודעים היום שלאחר פרידת המדע מן הפילוסופיה, כמו שהזכרנו בימי הביניים, היום העולם המדעי הפילוסופי מוכיח, רוצה להוכיח, טוען, כן? טענה הפוכה לגמרי. היום מה שמשחק ומכחר בפילוסופיה המדעית, מה זה? המפץ הגדול. כלומר, העולם לא היה קבוע כל הזמן. היה איזה חומר כלשהו שהתפוצץ אז נהיה העולם. כלומר, השתנתה התפיסה הפילוסופית לגבי קדמות העולם. אם אריסטו טען שהעולם כמו שהוא נראה לעינינו כך היה מאז ומתמיד, היום המדע אומר, פילוסופיה המדעית גם, לא, זה לא נכון. כלומר, שללו את הגישה של אריסטו, אבל אז זה הייתה, זה היה שיא המחקר המדעי, השכלי, ההגיוני. בא המלך כוזרי ומקשה לחבר. אומר לה, איך אתה אומר דבר כזה? מה אתה אומר להם? לאותם אנשים באמת חכמים. לא מביאים אנשים, נקרא להם, פושטים. אותם אנשים שאומרים כל מיני אמירות. לא. באמת מדובר על האוניברסיטה. אחד לשלום, בלי לפגוע באוניברסיטאות, באקדמיה. סוכה. אבל אני לא מזלזל, באמת, יש שם דברים חכמים. יש דברים של חוכמה שלי. יש. יש גם לא, אבל יש. לכן, אומר הלאה בפי, אמר החבר, אני אענה לך. לפילוסופים יש התנצלות. מה פה יש התנצלות? מה אתם אומרים? התנצלות זה, אוי, סליחה, לא התכוונתי? כן, זה היה כמה? מה? נו, רבותיי, יחשבו שאני לבד. מה אתם אומרים? מן הסתם שלא. מה פה יש המילה התנצלות לעניינו פה? תפילו את השכל, בוא נקרא עוד איזה כמה מילים ולא אולי תבין. אמר לחבר לפילוסוף אם יש התנצלות מפני ש...
מה?
אי אפשר להגיד להם כלום.
כאילו על מה שהם אומרים.
לא מדויק, בוא נמשיך כמה מילים. מפני שהם היו עם שלא ירשו חוכמה ולא דת. כלומר, יש להם הסבר, מה?
הסבר.
יופי, יש להם הסבר. יש להם הסבר שהם יכולים להסביר את התזה, את התפיסה הפילוסופית של האמירה שהעולם היה קדמו. ולמה? משום שהם היו עם שלא ירשו חוכמה ולא דת. כלומר, זה לא שיש פה מין אדם, כן? שלמד באיזה צורת למידה כלשהי, מפי אדם שקדם לו, שהעביר לו את החוכמה, והוא קיבל אותה ושכלל אותה לפי דרכו. אלא כל אחד ואחד מהם פיתח את מה? את מחשבותיו שלו, הבנותיו שלו, מחקרו שלו. כלומר, לא היה פה איזה איסוף, קיבוץ, העברה של דברים ברורים. אלא כל אחד ישב במקומו ובסדר. על פי איזה כלים הם עבדו? על פי אותן גישות מתמטיות שהיו בעולם. הנחות יסוד מתמטיות. בוא נתן לכם דוגמה. אם אני אומר ששתיים ועוד שתיים זה לא ארבע, אני שולל את התפיסה הזאת. גמרתי את כל המתמטיקה מבחינתי, איננה, היא לא קיימת. כבר ברגע שאני לא מקבל, כן? זה משוואה מסוימת, ואני שולל את האמיתות שלה, אז זהו, אין יותר בגרות במתמטיקה. אין מתמטיקה. כלומר, נקבעו איזה מין סוג של כללים בעולם, שעל פיהם העולם פעל, באופן קבוע, וכולם קיבלו אותם כך. אבל זה לא בפילוסופיה. אבל גם הפילוסופיה הייתה לוגיקה. כלומר, הייתה בנויה על משוואות חשיבתיות. כלומר, חשיבה מתמטית. אבל היא נתנה חופש לשכל. עד המקום שהוא הגיע ל... אין תשובה. המשוואה לא פתורה. אז הוא הניח הנחה ש... טוב, אם זה לא פתור, כנראה זה היה כל הזמן. זה כבר לא יכול להיות מתמטיקה. כי מתמטיקה זה דבר שהוא מובנה, סגור, ברור, מוכח. ממילא, אומר החבר, מפני שהם, לא, שהם היו עם שלא ירשו חוכמה ולא דעת, כי הם יוונים. נו, מה הבעיה עם יוונים? יוונים, יוונים נקבצו עליי, אבל מה הבעיה עם היוונים? אומר חבר ויערה מבני יפת שוכני הצפון. ומה אמרנו? הפילוסופיה, המחקר, זלג מן המזרח אל המערב. כלומר, זה לא היה עם שישב והגה וחקר כולו, אלא בודדים. מתוך עם יווני שהיה בצפון העולם, והחוכמה באה בירושה מאז אדם, כלומר, אותה חוכמה, איזה חוכמה מדבר פה החבר? החוכמה הגילויית, החוכמה הנבואית, החוכמה של ראייה בעין של האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו. החוכמה הזו, שהיא חוכמה ודאית, מוכחת בראייה, והיא החוכמה נעזרת על ידי עניין אלוהי, כלומר על ידי נבואה, אינה אלא בזר השם, אשר הוא סגולת נוח, ולא אצל יוון. כלומר, נכון, ליוון הייתה חוכמה, הם אהבו חוכמה, הם אהבו את ידיעת החוכמה, אהבו את חקר החוכמה. לכן חז"ל גם, שמשווים בין האומות כולם, על יוון מה אומרים? יוון היא אומה שיש לה לשון. מה הכוונה? לא שפה. בחז"ל שאומרים לשון זה לא שפה, אלא תרבות. שבא לידי ביטוי בלשון, בשפה. אבל ליוונים הייתה תרבות. לרומא לא הייתה שום תרבות, כלום. אנחנו לא מוצאים אפילו צל צילו של פילוסוף אצל הרומאים. כלום. שום דבר. הם היו אלופים, היו הכי טובים בעולם בלוגיסטיקה. היו הכי טובים בעולם באדמיניסטרציה, בניהול. הם היו הכי טובים בעולם. אבל זהו. כלומר, הם לא הביאו לעולם מעבר לזה שום דבר. לומר זאת היוונים. הביאו כלי מחשבה, כלי שכל, כלי מחקר, כן? מתמטיקה, רפואה, מדע. לכן אומרים, יפת אלוהים ליפת, והוא ישקום בו על השם. כלומר, התורה אומרת את זה מפורש. כלומר, חוכמה רואים, תאמין, על מי זה? אתה שמעתי. על יוון. לכן אומר פה, כוזרי, באמת, אני לא מתווכח על עצם חקר החוכמה. אבל החוכמה שלהם היא לא חוכמה שהיא מוכחת, שעוברת מאדם לשם וכולי, אלא מתוך לוגיקה מחשבתית. ואם כן, לא שרה החוכמה ולא תסור מן הסגולה היא מהאדם. כלומר, מה זה החוכמה שמדבר עליה פה ריאל? על מה זה? החוכמה הנבואית. זה לא עובר דירה, זה סוג של שכל, שכל, שבא לידי ביטוי בנבואה, אבל זה לא קיים אצל יוון. ואם כן, אמנם התחילה החוכמה ביוון, ולא רק זה, מתי היוונים הפכו להיות החכמים, חכמי העולם, ובאמת הם היו כך, אין ספק. כתוב בפנים, אומר יעל, מעת התגברות כוחם. כלומר, כשיוון שלטה בעולם, הפכה להיות מעצמה גיאופוליטית, גיאו-חברתית, גיאו-תרבותית, אז גם הפילוסופיה התפתחה אצלם. אבל זה היה באופן מה? מאוד זמני. ותראו למה. ונעדקה החוכמה עליהם מתפרץ, ואין הכוונה פה, היא נעדקה העתק הדבק. איך אני יכול לדעת, באיפה אני אומר את זה? פסוק מפורש. ויעתק משם ההר. בואו, הוא העתיק את עצמו להר. לא. כלומר, זה עבר. הפרסים היו במזרח. אצלם הייתה חקירה, הייתה פילוסופיה. והפילוסופיה הזו, כשממלכת פרס כשלה, ממלכת פרס נעלמה, היוונים הם אלה ש... התחילו לפתח את שיטה הפילוסופית היוונית. לא שהם העתיקו את הפרסית. הם פשוט התחילו לפתח מעצמם. ואל פרס מן הכסדים, כלומר עוד לפני פרס, זה בא מכסדים, הוא כסדים, אברהם אבינו, כן? ועמדו בהם הפילוסופים המפורסמים בתקופת שלטונם, נכון? אריסטו, אפלטון ועוד. לא לפני כן ולא אחרי כן. כלומר עד שהמעצמה היוונית לא הייתה מעצמה, לא שמעו על הפילוסוף אחד. ואחרי שהיא נעלמה מממד ההיסטוריה, מה נשאר מכל הפילוסופיה היוונית? בוזוקי. מה נשאר מכל הפילוסופיה של איי איטליה? פיצה. מה נשאר מכל זה? שום דבר, כלום. היום בעת המודרנית, מה נשאר מזה? ממש כלום. לכן אומר יעל, ומעט שעבר השלטון לרומי, לא קם בהם פילוסוף מפורסם, אצל היוונית זה נגמר. כלומר, הייתה להם איזה מין מגמה, משימה אלוהית, להביא לעולם את החשיבה הפילוסופית. להועיל למערב, כי אמרנו שזה דבר למערב, אוקיי? אבל זהו, נגמר התפקיד, יותר לא רואים כלום. היום תראו לי פילוסוף יווני, יש דבר כזה? אבי אבות הפילוסופים היו היוונים, נגיד, לפי הגישה, שהייתה מקובלת אז, היוונים, כן? איפה הם היו? למה אנחנו לא מוצאים פילוסופים רציניים? איפה אנחנו כן מוצאים את הכי הרבה פרסי נובל? אצל מי? אצל היוונים? אצל היהודים? וזה אף פעם לא מסתדר, אולי מבחינת אחוז האוכלוסייה בעולם זה לא נורמלי מה שקורה. אין לזה הסבר. כלומר, אומר פה החבר, יש להם הסבר למה זה ככה. כי אין להם שום יכולת להגיע להכרה שכלית, מחקרית, אל שורש האמת. בחוכמה סברתית כן, בוודאי. והם צודקים בסברה שלהם. אז יש להם הסבר להגיד למה הם אומרים שהעולם כך או אחרת. היום המדע, כמו שאמרנו, סופר את הפילוסופיה של אריסטו וחברה. מוכיח שזה לא נכון. ויש שיטה חדשה. בעוד כמה שנים, זה אותו דבר לגבי גם שיטה של האבולוציה. אותו רעיון. כן. יבוא איזה משהו אחר, יחקירו, יגידו, וואו, זהו, דחו, נגמר סיפור, לא מתייחסים, מה זה היה פעם, זה לא ידעו. ונגמר הסיפור. אוקיי? לכן, פה עונה החבר לטענה של המלך, איך אתה מתמודד, איך היהדות מתמודדת עם טענות הפילוסופיים. אומר החבר, זה לא, 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 לא קשה לנו להתמודד עם זה, כי אנחנו לא עומדים נגד. זה לא מול, זה לא התנגדות לחוכמה הפילוסופית. אנחנו לא מתנגדים לה, כי אנחנו לא יכולים להתנגד לשכל. כי אנחנו משתמשים במה? גם כן בשכל. אתה לא יכול להתנגד למשהו שאתה בעצמך משתמש. אבל כן, יש לנו כלי שנמנע מהם מהפילוסופיה. וזה המסורת כמו שאנחנו הגדרנו אותה. המסירה. הוודאית, המוחלטת, על ידי ראייה נבואית. למה זה חשוב? כי שם הלוגיקה המחשבתית, כשהיא מגיעה למצב של אין לי ברירה, ובכלי השכל אני לא יכול להוכיח את מה שאני רוצה, בא אותה אמירה נבואית ומשלימה את התמונה. רגע שאני מדבר על קדמות העולם, או על עולם נברא, ברור לי שהוא נברא. כי חקרתי ובדקתי והגעתי לצומת שהגיע אליה אריסטו, אז אני אומר, רגע, מה עכשיו? בכלי השכל אני לא יכול. באה החוכמה הנבואית ומשלימה את התמונה בראשית ברא אלוהים. מתי אז יש זמן? לכן, אנחנו מתמודדים יפה מאוד עם מול האמירה הפילוסופית. אנחנו לא סותרים אותה, אנחנו מבינים אותה שהם חסרים. יש להם נקודה שחסרה להם, ולכן הם, בגישתם הם, אנחנו עוד פעם נזכיר במאמר מוסגר, שאכן המדע היום, הפילוסופיה היום, דחתה את שיטת אריסטו. כן? כמו אותה פעם תפיסה פילוסופית, מדעית, אז זה היה אחד שהעולם הוא שטוח. אנחנו אומרים שזה לא נכון. לא, הוכחנו. מוכח, העולם הוא לא שטוח. זה תפיסה כזו, כי השכל לא יודע איך להסביר. נו, אז אחד היה אומר לבן שלו, אתה רוצה לטיול שנתי, תיזהר, למה אם אתה מגיע לקצה, אתה יכול ליפול. כן, אז, היום זה בדיחה. אומר לו, אומר הכוזרי, רגע, בסדר, נגיד שאתה אומר שלאריסטו וחבריו לא הייתה חוכמה נבואית, אבל בכל זאת, אתה לא מכחיש שהם באמת אנשי שכל, אנשי חוכמה. והם הגיעו ממש שיא השיאים בלשון הרע, כאילו לדעת הרמב״ם. אז אומר הכוזרי, וכי זה מחייב שלא נאמין לאריסטו בחוכמתו? אז למה לא להאמין לו? כבר אם אתה בעצמך מודה שאריסטו הגיע בשכלו ובשיקוליו השכליים, כלי השכל, לשיא האנושי, למה לא לקבל את שיטתו? למה לא להגיד שהעולם קדמון? אבל עדיין, להגיד שזה לא. אמר לחבר, אני מבקש שימו לב, כי זה פה פסקה חשובה. אמר, אבל כן, אני לא מקבל את זה. ולמה? כי הוא הטריח שכלו ומחשבתו, מפני שלא הייתה בידו מסורת ממי שיאמין בקבלתו. לא היה בידי אריסטו שום כלי מוכח, מחשבתית, ראייתית, ראייתית, שיקבל את הדברים כפי שהם. והיא אגב, הגיעה המחשבה בכוח הרמת הידיים, בכוח חוסר היכולת לתת תשובה, ואגב, בראשית העולם באחריתו, חשב על העולם, על איך הוא התחיל, איך הוא הסתיים, והיה קשה על מחשבתו לצייר ההתחלה. הוא לא יכול היה לקבוע נקודת זמן כלשהי בשכל שלו על תחילתו של העולם, כמו שהייתה קשה גם הקדמות, גם הסוף וגם ההתחלה, אי אפשר היה להגיד כלום. היה לו בכלי השכל קשה להגדיר נוסחה מתמטית, הזכרו מה אמרנו, הפילוסופיה עמדה בכלים מתמטיים, לוגיקה. ולכן, אומר חבר, אבל הכריע במחשבתו גרידה, לצדיק ישב, הנוטים אל הקדמות. כלומר, תשמע, אם זה כך, סביר להניח שהעולם היה קדמון. לא מעבר לזה. ממילא, ולא ראה לשאול על דברי ימי מי שהיה לפניו, לא היה לו מי לשאול, אפילו לא חשב, אולי להתייעץ עם מישהו, אולי לשאול איזה זקן שהיה, לא, ככה הוא בעצמו או לעצמו. הווה לא ראה לשאול את דברי ימי מי שהיה לפניו, ולא ראה התייחסו בני אדם. ואילו היה הפילוסוף באומה שבה היה יורש מקובלות ומפורסמות שלא יכול לדחותם, כלומר, ראייה נבואית, דברים מעבר, והוא לא יכול היה לדחות אותם כמעט, כי הוא רואה, יש לו ראייה של הדברים. היה מתעסק בהיקשיו ובמופתיו לבסס החידוש עם קשייו, כלומר אני אומר, וואו, רגע, יש לי בעיה. מצד אחד השכל אומר לי ש... לא יודע מה זה התחיל העולם, אני לא יכול, אני לא יכול לדעת. אבל מצד שני, וואו, יש לי נבואה שאומרת לי מתי, וזה אמיתי. מה הוא היה עושה? הוא היה לוקח את הנבואה הזו ומוכיח בשכל שהנבואה הזו אמיתית. כלומר, הוא היה לוקח את הנבואה, והיא זאת שהייתה משלימה לו לכלי השכל שלו להוכיח שהיא צודקת. וכאשר בזה יש את הקדמות, השני יותר קשה לקבלה. כלומר, הפילוסוף, הוא מסתדר יפה מאוד, ומסדר את כל מה שהוא רוצה, על פי הראיות שיש בידו. אז אם הייתה הראיה הזו בידו, אז הוא היה אומר שהעולם הוא נברא. לכן הוא לא צריך לקבל אותו. אמר חבר, וכי יש במופת הכרעה, תגיד לי, אפשר להכריע דברים על פי נבואה? על פי מופתים? זה הצורה שבה אנחנו מכריעים? זה הצורה שבה אנחנו נקבל הוכחה? אתם יודעים? הייתי? אוקיי, בוא נראה. אמר החבר, ומי הביא לנו מופת בשאלה הזו שאתה שאלת אם העולם קדמון או לא? יש לך מופת? מישהו הביא מופת? וחלילה לאל שתבוא התורה במה שדוחה מראה עיניים או מופת, כלומר יש, התורה לא דוחה שכל, התורה לא דוחה מחשבה, כי היא עצמה כזו. אלא אבל תבוא בנפלאות ושינוי המנהגים. כן, התורה מספרת ואומרת על שינויים בטבע שהיו בבריאת עצמים, כלומר יש מאין, או בהפיכת עצם לעצם אחר, לפור דבר אחד לדבר שני. הסלע שמקיע עליו משה הופך להיות מה? ממוצק לנוזל. או היה מקרא לשניים, דבר שהוא לא טבעי לגמרי. אז אם כן, האם זה ראייה? אתם איתי? עונה לו החבר. לא, אלא זה בא להורות על בורא העולם ויכולתו לעשות מה שירצה ואת שירצה. זה לא בא להוכיח קדמות וזה לא בא להוכיח תחילה. זה בא להוכיח בעלות. בעלותו של הקדוש ברוך הוא על העולם. ושאלת הקדמות והחידוש של העולם נאמר, נכון, גם ביהדות. אין לנו יכולת שכלית, גם בתורת הסוד, להוכיח נקודת זמן בבריאת העולם. אין, אי אפשר. אלא לנו ברור מעל לכל ספק שנברא העולם. מתי? מה נקודת הזמן המדויקת? עד יש לנו מסורת שזה כך וכך אלפי שנים, זהו. אבל אנחנו לא יכולים להצביע באצבע בשכל, בכלי השכל, להגיד, כאן זה התחיל. אז לוח השנה, כן? העולמי. לא יכולים. וראיות שתי הטענות שקולות, נכון? גם לנו וגם לפילוסופים, קשה לקבוע את האצבע על לוח הזמן העולמי. על התחילי, מתי נתחיל? ותכריע החידוש הקבלה מאדם ונוח ומשה בנבואה, אשר היא יותר נאמנה מן ההיקש, באה הנבואה ואומרת בראשית ברא אלוהים, זה היה בתאריך מסוים. אצל הפילוסוף, התאריך הזה נקרא מה? אפס. מתחיל מנקודת האפס, ביהדות לא. ביהדות מתחיל בנקודה ב', בראשית. ואף אם יצטרך בעל תורה, שימו לב, זה חידוש עצום, להשלים ולהודות ביולי קדמון, כלומר, אם חקר ביול יבוא אדם, תמיד חכם, שלמד תורה ויודע תורה, והוא עומד מול המפץ הגדול, מול האבולוציה, או כל הגישות המדעיות שקיימות, כדי להוכיח משהו על מציאות העולם בקדמותו, או נצחיותו, או התפתחותו, אומר לנו יעל חידוש עצום, ואף אם יצטרך בעל תורה להשלים ולהודות ביולי קדמון ועולמות רבים קודם העולם הזה, אין זה פגם באמונתו שהעולם הזה קיים מזמן ידוע. זה לא סותר כלום, שום דבר. וראשוני האנשים בו אדם וחווה. כך, לא לחינם אומר הפסוק, בונה עולמות ומחר היא... כן, היו. מה זה מפריע לי? מה זה משנה למה? הכל מצד ביד השם. הכל ברא הקדוש ברוך הוא. זה לא סותר כלום. כלומר, למעשה, אם אנחנו נסכם את הפסקאות הללו, החבר דוחה את הגישה של המלך וטענת הפילוסופים בסברה שכלית. הסברה השכלית אומרת שהיות והפילוסוף נשען אך ורק על דעתו, והוא לא בודק, משווה, שואל מישהו שהיה לפניו, אז אין לו ברירה אלא להגיע להנחות יסוד שהוא מניח אותם על בסיס חוסר היכולת או חוסר הידיעה. לעומת זאת, בעם ישראל יש משהו אחר שמשלים את התמונה הזו לאחר החקירה והגעה לאותה נקודה פילוסופית המשותפת. ושם באה הראייה הנבואית של האמת. ממילא, מאותו רגע, גם כלי השכל שלי ישלימו בהיקשים שכליים ויוכיחו את האמת. דבר אחד. דבר שני, גם, כלומר, לכל מי שלא יהיה, היום מדובר על בריאה אלוהית, אנחנו לא מבינים מושגי זמן אלוהיים. אנחנו מבינים מושגי זמן אנושיים. אחרי שאנחנו רוצים להצביע על נקודת זמן, על איך נקרא לזה, על לוח השנה העולמי, מתחילתו, אנחנו לא יכולים. אין לנו נקודה לשים אותה. זה היה בראשית. אבל אנחנו לא יכולים להגיד מתי זה. אוקיי? אנחנו מתחילים מאותו בראשית. לספור. בראשית ברא אלוהים, אתה שומע את הארץ, זה לפני 5,700 וכו'. כלומר, הספירה זה לא העניין העקרוני פה. מה שאנחנו פה דנים ברעיון פה, בפסקאות הללו, זה העיקרון, ההבדל המהותי, התכני, הפנימי, בין הגישה הפילוסופית, שהיא חסרה, לבין התפיסה היהודית, שיש לה השלמה בכל מקום, שבכלי ההיקש השכליים לא מגיעים. וזה הראייה הנבואית. הדבר האחרון. מה האדם באופן הגיוני, שכלתני, היה מעליף? לקחת דבר שהוא מסופק, או לקחת דבר שהוא לא מסופק? הטבע האנושי אומר שאני אאמץ אליי דבר שאין לי בו ספק, מאשר שאני אקח משהו שאני מסתפק בו, ושאני חסר. זה טבע האדם. לכן, במילים ככה, מאחרי או בין השורות, אומר פה ריהל עוד אמירה מוסתרת. אדוני המלך, שכחת את החלום, הרי לא שכחת. ואתה צריך להבין שאתה צריך לבחור במשהו שהוא מה? לא מסופק. כי הראייה הנבואית לא הייתה רק ליחידים. כמו הפילוסופים העתיקים. זה נעשה בהתחלה ביחידים, אדם, שם, נוח, כן? נוח, שם. אברהם, יצחק, יעקב, 12 בניו, ואחר כך בקהל, במעמד הר סיני. מה לא טועה, בהרחבה, על ההתנצלות הזו של הפילוסופים, ריאל במאמר החמישי, במאמר החמישי, י"ד, פסקה י"ד, שם הוא מוצא בהרחיב יותר. אבל זה הגישה, זה התפיסה שלנו היום. המסורת, כלומר העניין הנבואי. יום טוב לכולם.